So. דיברנו בפעם הקודמת על אלו ואלו דברי אלוקים חיים, על הפלורליזם ההלכתי והפלורליזם בכלל, והמסקנה בסופו של דבר הייתה שבעצם יש מבנה שבכל שאלה הלכתית ישנם טעמים לכיוונים שונים. ההנחה הבסיסית היא שכל הטעמים לכל הכיוונים הם נכונים לגמרי, והכרעת ההלכה לא נובעת מזה שחלק מהטעמים הם נכונים וחלק לא, אלא מהמשקלות היחסיים של הטעמים. ישנם טעמים שיש להם משקל כבד יותר, וטעמים אחרים המשקל שלהם קל יותר, והוויכוחים בין החכמים הם בעצם בשאלה איך למשקל את הטעמים השונים, וככה מגיעים להכרעות. ואז באופן כללי טענתי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים נאמרו על מישור הטעמים, שהטעמים לשני הכיוונים הם נכונים, והם נכונים לגמרי, לא ב-80% או ב-90%, הם לגמרי נכונים. אבל לגבי שאלת ההכרעה, מה, איך צריך לנהוג בפועל, שזה כבר תוצאה של השקלול גם, כאן אחד צודק והשני טועה. זאת אומרת, יש שקלול נכון ויש שקלול שהוא לא נכון. ואז בעצם שלושת הגישות, בדרך כלל מחלקים, או בספר של אבי סגי, שהוא מחלק לפלורליזם, מוניזם והרמוניזם, זה בסך הכל התייחסות לאספקטים שונים של התמונה הזאת, אבל למעשה זה בעצם הרמוניזם, הרמוניזם. כל העמדות ביחד יוצרות איזושהי אמת מורכבת יותר. בתוך הדברים דיברנו גם על שני מעגלים או שני רדיוסים של טעויות. כן. אני טוען שלא מסכים לזה, מי שלא מסכים לזה טועה. הוא לא הוגה ביהדות, מילה הוא. הוא הוגה בכלל, לא הוגה ביהדות, זה בעיה לוגית פשוט, לא להסכים. בתוך הדברים דיברתי על שני מעגלים של טעות. זאת אומרת, ישנן עמדות שאנחנו נתייחס אליהן כטעות לגיטימית, ישנן עמדות שאנחנו נתייחס אליהן כטעות לא לגיטימית, טעות שהיא מחוץ למסגרת. אז בעולם שסביבנו אנחנו מכירים התייחסויות כאלה, נגיד יש ויכוחים בתוך ההלכה, אז בדרך כלל אנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הרב עובדיה, הרב אלישי, הרב בחי אליהו, אני יודע מה, כל פוסק מה שהוא אומר זה לגיטימי. אבל אם מישהו יעלה עמדה שבכלל לא מתאימה להלכה, אני יודע, עמדה רפורמית, עמדה לא יודע בדיוק מה, על זה אף אחד לא יגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלא זאת תהיה טעות לא לגיטימית. זה בעצם הוביל אותנו למושג של בר הכי. זה רק עשיתי בסוף ככה במהירות. הטענה הייתה שהעמדות שנחשבות כלגיטימיות, גם אם מוטעות אבל לגיטימיות, זה עמדות שעולות על ידי אדם או פוסק שהוא בר הכי. ומי שהוא בר הכי, אז גם אם הוא אומר משהו שאני לא מסכים איתו ואני חושב שהוא טועה, ודאי שהטעות היא טעות לגיטימית. מישהו שהוא לא בר הכי, הוא יכול לטעות גם בטעויות שהן לא לגיטימיות. מה ההבדל בין בר הכי ולא בר הכי? וזה עולה בכמה מקומות. הראש בסנהדרין למשל, בפרק ד', יש ראש ארוך שעוסק בסוגיות האלה, והוא גם כן עושה שם חלוקה בין מי שברחי ומי שלא ברחי. כן, הגמרא אומרת, מי שהגיע להוראה ואינו מורה, או מי שלא הגיע להוראה ומורה, הגיע להוראה, זה נדמה לי מה שנקרא ברחי. למה בעצם יש הבדל בין ברחי ולא ברחי? אז קודם כל, עצם העובדה שישנו הבדל, באמת אומרת שישנה אמת הלכתית, או לחילופין שישנה גם טעות הלכתית. שלא כל עמדה הלכתית היא עמדה צודקת באותה מידה, ישנן עמדות שהן לא קבילות בהלכה. אז זה, את הפלורליזם המהותי זה כמובן דוחה. למה אבל הגבול עובר בין ברכי ולא ברכי? אז כאן אפשר להסביר את זה בשתי צורות. צורה אחת זה שמי שהוא לא ברכי, יש סיכוי גדול מדי לכך שהוא יטעה. הסיכוי שהוא יטעה הוא גדול מדי, וזה אנחנו לא מוכנים לאפשר. מישהו שהוא ברכי, סיכוי הטעות שלו הוא קטן יותר. אבל הסבר כזה הוא לא הסבר מספק, בגלל שאני כבר מראש מניח שישנו איזשהו מושג שמגדיר טעות ולא טעות מצד אחד, ומצד שני שישנם כאלה שמותר להם לטעות. אבל שגם אם הם טעו, זה עדיין תהיה עמדה לגיטימית. אז מה, אז אני בעצם לא מספיק לי לדבר על האנשים, מי ברכי ומי לא, אלא צריך גם לדבר על סוגי הטעויות. איזה סוגי טעויות נקרא להם טעות שהיא לגיטימית, ואיזה סוגי טעויות תהיינה טעויות לא לגיטימיות. כאן אני מגיע לאופן השני, שאני חושב שהוא המשך של האופן הראשון, של להסביר את ההבדל בין ברכי ולא ברכי. לא, שתי הסוגיות האלה הן לא בהכרח קשורות, זה ברור, אבל עדיין אני אומר שגם הסוגיה של מי שיכול או לא יכול לפסוק, היא לא אומרת לגבי העמדות עצמן. זאת אומרת, למה העמדה שלו, גם אם היא טעות היא לגיטימית, והעמדה שלו, אם היא טעות אז היא לא לגיטימית. תבדוק את העמדה עצמה. ואם כבר תבדוק את העמדה עצמה, אז מה באמת הקריטריון? לא הפוסק, אלא מה הקריטריון שמבחין בין העמדות, לא בין הפוסקים שאומרים אותן. אז כאן, הזכרתי את זה עכשיו בסוף הפעם הקודמת, אני חושב ההבחנה בשפה שתיארתי קודם, ההבחנה היא בעצם בין מי שמעלה טעמים שהם טעמים לא נכונים, לבין מי שממשקל לא נכון טעמים שהם כן נכונים. אמרנו קודם על זה שישנם שני שלבים בפסיקה. יש שלב אחד, לאסוף את הטעמים לכל הכיוונים, טעמים הרלוונטיים לאסור, להתיר, או לתמל, לתהר וכו'. ואחרי זה, וההנחה היא שכל הטעמים כולם הם נכונים, ואחרי זה עולה שאלת השקלול שלהם, איך למשקל כל אחד מהטעמים כדי להגיע להכרעה המעשית בסופו של דבר איך לנהוג. עכשיו, אם יש מישהו שהוא לא ברכי, אז בעצם ייתכן שהטעמים שבהם הוא יתחשב בכלל לא יהיו טעמים נכונים. פשוט הוא יעלה טעמים שהם טעמים לא נכונים. זאת טעות שהיא טעות לא לגיטימית. ושאתה בעצם מסתמך על דבר שהוא לא נכון. לעומת זאת, מה זה טעות לגיטימית, או מישהו שהוא ברכי? ההנחה שמישהו שהוא ברכי, גם אם הוא טועה, הוא טועה טעות לגיטימית. מה פירוש לגיטימית? שהטעמים שביניהם הוא משחק, או שאותם הוא שוקל, אלה טעמים שהם נכונים. אליבא דכולי עלמא. רק לגבי המשקל היחסי שהוא נותן לטעמים האלה, שם יכול להיות שהוא טועה. אז הוא לא מתבסס על טעות, הוא מתבסס על משקל לא נכון, אבל הסברות שעליהן הוא מדבר הן סברות נכונות. אחד כזה, בעצם, זה מישהו שהגיע להוראה, טעמים שהוא אומר הם טעמים נכונים, הוא יודע, מכיר את המטריה, אבל יכול להיות ששיקול הדעת שלו, המשקל שהוא נותן לכל אחד מהטעמים, במקרה הזה לפחות, היה משקל לא נכון. אז הוא טועה. אבל הוא טועה טעות שהיא לגיטימית. למה? כיוון שהוא בסך הכל ממשקל טעמים נכונים. אז כאן אנחנו מכירים באפשרות או בזכות של בן אדם, של פוסק שהוא ברכי, למשקל כפי מה שנראה לו, כל עוד הוא ממשקל טעמים נכונים. זה בעצם מוביל אותנו למושגים שהזכרתי גם בפעם הקודמת, טועה בדבר משנה וטועה בשיקול הדעת. הגמרא מבחינה בדיני ממונות בין דיינים שטעו בשיקול הדעת לבין דיינים שטעו בדבר משנה, זה נפקא מינה לשאלה אם הם צריכים לשלם מביתם וכו', אם הפסק דין חוזר או לא חוזר. אבל מה ההבדל בעצם בין שני סוגי הטעויות האלה? טועה בדבר משנה זה טועה זאת אומרת שפוסק נגד מקור מוסמך. לא צריך דווקא משנה, היום זה כבר דברים אחרים גם. פוסק כנגד מקור מובהק, מוסמך וברור, זאת אומרת שאלה שהיא כבר לא שאלה פתוחה. זה נקרא טועה בדבר משנה. מה זה טועה בשיקול הדעת? טועה בשיקול הדעת זה מישהו שנותן שיקול, זה מלשון משקל, הוא נותן משקל לא נכון, אבל הוא לא אומר משהו שהוא בעליל לא נכון, משהו שהוא פשוט טעות במוחר, נגד מקור ברור, אלא רק המשקל היחסי שהוא נותן לדברים הוא אולי משקל לא נכון, ולכן זה נקרא טעות בשיקול הדעת. הדעת נותנת משקל לכל אחת מן הסברות, והבן אדם הזה טעה במשקל. טועה בדבר משנה זה מישהו שפשוט אומר טעם לא נכון, זה נגד משנה. טועה בשיקול הדעת זה מישהו שמשקלל באופן לא נכון בין טעמים שהם טעמים נכונים. הזכרתי כבר שבגמרא עצמה, כשמסתכלים בסנהדרין על ההבחנה בין טועה בשיקול הדעת לבין טועה בדבר משנה, בדרך כלל שם זה לא מוצג כך, זה מוצג כטועה בשיקול הדעת זה משהו שאין משנה נגדו. אז אם אין משנה נגדו, באיזה מובן הוא טעה? אז למה הוא טעה? זאת דעתו. אם אין מקור מוסמך, אין משנה, אין שולחן ערוך, אין איזה מקור חד משמעי נגדו, אז הוא אומר אחרת ממה שאתה חושב, באיזה מובן הוא טעה? למה מה שאתה אומר זה נכון ומה שהוא אומר זה לא נכון? אז הגמרא אומרת, איפה שסוגיין דאלמה לא הולכת כמותו, הוא הלך נגד סוגיין דאלמה. מה זה סוגיין דאלמה? הכוונה, מנהג הרווח בעולם, או מה שהתפשט להלכה, גם אם זה לא הוכרע באיזשהו אופן פורמלי, אבל המנהג הרווח בעולם הוא לא כזה. אבל, ואז באמת הקריטריון הוא לא מה שאמרתי קודם, אלא זה רק בסדר, כי ככה התפשט, אז כבר אנחנו נוהגים ככה להלכה, ומי שלא עושה את זה, אז הוא טועה, נקרא לו טועה בשיקול הדעת. זה כמובן רק אומר, מעלה הרהורים לגבי המינוח. למה הדבר הזה נקרא טועה בשיקול הדעת? מה קשור לשיקול הדעת? אתה עשית שיקול דעת שהוא אולי נכון, אבל התקבל בעולם לא ככה. בסדר? למה זה נקרא טועה בשיקול הדעת? ובאמת כשבודקים בספרות השו"ת למיניה, אז רואים שהמושג טועה בשיקול הדעת משמש במשמעות יותר רחבה מאשר מה שמופיע שם בסוגיה. זאת אומרת, רואים בכמה מקומות במאמר במעיין אני מביא כמה דוגמאות לזה, וזה הערה, שטועה בשיקול הדעת זה באמת מישהו ששיקול הדעת שלו לא נכון. רק בגמרא, כשניסו לחפש איזשהו קריטריון, איך יודעים, החכם מה הוא אומר כך, החכם מה הוא אומר כך, סוגיין דאלמה זאת אינדיקציה, זאת לא ההגדרה לטועה בשיקול הדעת, מי שהולך נגד סוגיין דאלמה. אלא סוגיין דאלמה זאת אינדיקציה שיכולה לעזור לנו להבחן שכאן ישנה טעות בשיקול הדעת, אבל בעצם המושג הבסיסי זה טעות בשיקול הדעת, לא סוגיין דאלמה. סוגיין דאלמה זה רק הקריטריון. אז מה זה טועה בשיקול הדעת? זה מישהו ששיקול הדעת שלו לא נכון. הוא לא נגד משנה, לא נגד גמרא, לא נגד שולחן ערוך, אבל שיקול הדעת שלו לא נכון. זה דבר מאוד קשה להגדרה. אז מי יקבע ששיקול הדעת הזה לא נכון? לא ברור. לא יודע, אבל ההלכה אומרת שיש דבר כזה. זאת אומרת, כנראה אם מספיק פוסקים מובהקים אומרים שבמקרה הזה הפוסק הפלוני ההוא טעה, אז הדבר הזה ייקרא טעות בשיקול הדעת. למרות שאין לנו איזשהו קריטריון ברור, יש את הסברה שלו נגד הסברה שלהם, כל אחד משני הצדדים מתיישב עם כל המקורות המוסמכים, כי אחרת זה היה טועה בדבר משנה, ועדיין הדבר הזה נקרא טעות, טועה בשיקול הדעת. ואז אני חוזר למה שאמרתי קודם, כנראה שבאמת מה שיש כאן זה בסך הכל טעות במשקל היחסי שהבן אדם או שהפוסק נתן לטעמים השונים. ואז ברור שבמצב כזה אתה לא יכול להצביע, אין לך משנה שאומרת שהמשקל שאומר לא נכון. כל הסברות שהוא אומר הן סברות נכונות, לכולן יש מקור. רק השאלה איך למשקל אותן זו ביחס לזו, זה מין משהו שנתון בעצם לסברתו של הפוסק, ויכול להיות שהוא טעה בזה, אבל גם אם הוא טעה זה טעות בשיקול הדעת. אבל מאחורי כל הדיון הזה, בעצם עומדת השאלה, למה, אם באמת ישנה אמת הלכתית, זה פתחנו. ישנה אמת הלכתית, ורק אחד צודק והשני שאומר אחרת כנראה טועה. רק מה? רק אם הוא פוסק מוסמך, אז הוא טועה טעות שהיא לגיטימית. למה לתת לבן אדם טועה את הלגיטימציה לעשות כפי מה שהוא מבין? כמו של רבי יוסי יאכלו, כן, עוף בחלב, או דברים כאלה. אז ישנה איזושהי לידה של לגיטימציה לפוסק שהוא ברחי, לעשות כפי מה שהוא מבין, למרות שאולי אנחנו נחליט שזה ייקרה טועה. טעות לגיטימית זה נקרא, אבל זה טועה. ועדיין, טעות לגיטימית היא שונה מטעות לא לגיטימית. טעות לגיטימית, גם אם הוא נוהג כמותה, זה לגיטימי. טעות לא לגיטימית, מי שלא נוהג כמותה, מי שנוהג כך, הוא מחוץ לגבול הלגיטימי. מה פשר העניין הזה של טעות לגיטימית? אז מאחורי הדברים בעצם מונחת תפיסה, אני שאולי כבר הזכרתי את זה בפעם הקודמת, אני לא זוכר, מונחת בעצם תפיסה שאומרת שההכרעה ההלכתית היא בעצם תוצר משולב של שני קריטריונים, לא של אחד. קריטריון אחד זאת האמת ההלכתית, מה נכון, והקריטריון השני זה מה אני חושב שנכון. וכשאני שואל את עצמי איך לנהוג, התשובה היא לא אך ורק לפי השאלה מהו האמת, מהי האמת ההלכתית, אלא גם לפי השאלה מה אני מבין שהאמת אומרת. דוגמה, לא זוכר כבר אם הזכרתי את זה או לא, דוגמה רבי מאיר, כן, שבעירובין שם, שהגמרא אומרת שלא פסקו הלכה כמותו כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו. אז אם הוא היה כזה חכם גדול שלא ירדו חבריו לסוף דעתו, אז לכאורה היינו צריכים לפסוק כמותו בכל מקום, גם אם אנחנו לא מבינים את הטעמים שלו, אבל ההלכה הייתה צריכה להיות כמוהו, היה גדול הדור, הוא יודע כנראה קולע על האמת בצורה הכי מובהקת, אז גם אם אנחנו לא מסכימים איתו, אז לכאורה ההלכה הייתה צריכה להיות כמותו, אבל לא, כיוון שלא ירדו חבריו לסוף דעתו, אז לא פוסקים כמותו. למה לא? בגלל שההלכה אנחנו לא עושים אותה רק על סמך השאלה מהי האמת, אלא גם על סמך השאלה מה אני מבין שהאמת אומרת. ולמה? בגלל שהערך, ההלכה נקבעת על פי שני ערכים. ערך אחד זה ערך האמת ההלכתית, וערך אחר זה הערך של האוטונומיה, שבן אדם יעשה את מה שהוא מבין. וברגע שאני לא מבין את מה שרבי מאיר אומר, גם אם ברור לי שהוא כנראה יותר צודק ממני, אני לא אעשה את מה שהוא אומר. כמובן, זה כאשר אני ברחי. זאת אומרת שגם אם אני טועה, הטעות שלי היא טעות לגיטימית. כי אם אני מישהו שלא ברחי, אז זה שאני לא מבין משהו שפוסק אומר, זה לא אומר שאני יכול עכשיו לעשות מה שאני חושב. למה? כיוון ששם יכול להיות שהטעות שלי היא טעות שנמצאת בגבול הלא לגיטימי. זאת אומרת, הפריבילגיה לעשות את מה שאני חושב, גם אם הוא שגוי, נתונה רק למי שהשגיאה שלו נמצאת בתחום הלגיטימי. זאת אומרת, שגיאה לגיטימית מותר לעשות על אף שהיא שגיאה. ועל אף שאולי יש לי דרך להתקרב לאמת יותר, אני לא צריך. למה? כי אם אני חושב שזה מה שנכון, אז גם אם רבי מאיר שהוא כזה גאון גדול חושב אחרת, חובת האוטונומיה שלי לנהוג כפי מה שאני מבין, אומרת שאני צריך לעשות את מה שאני מבין. שנייה אחת. אבל אם אני לא ברחי, אם הטעויות שלי הן טעויות שעלולות ליפול בתחום הלא לגיטימי, אז שם אני צריך לשמוע לפוסק גם אם אני לא מבין את מה שהוא אומר, כיוון שטעות לא לגיטימית היא לא לגיטימית. אין לגיטימציה לעשות אותה. לגיטימציה יש לעשות רק טעות שהיא טעות לגיטימית. זה לכן נקראת לגיטימית. יש לגיטימציה לנהוג על פי, למרות שהיא טעות. כן, זה מין מצב ביניים כזה. זה בדיוק הטענה שהייתה פתחתית, זה לא יכול להיות, כי אחרת מה ההבדל בין ברחי ולא ברחי? אז זה משנה, אתה רואה שיש מושג כזה של טעות הלכתית.
יש מגוון של
יש שיקולים נכונים ושיקולים לא נכונים.
מה השיקולים
נכונים? ברור שזה תלוי בזה, אבל עכשיו השאלה היא עדיין, אחרי שאתה מבין, האם ישנה אמת אחת פה שבכלל אין אמת אחת בעניין הזה? אז כאן אתה רואה, אנחנו נראה, נדמה לי שבהחלט רואים, בהחלט רואים בכל אורך הדרך שיש טעות במישור הזה. מי שפסק אחרת טעה, אנחנו רואים כל הזמן בכל פתיחה לשוט, בכל, אחרי שמדברים על הכוח של פוסק לפסוק כמו שהוא מבין, השמייצה והאיגוס מוישה, וכל ההקדמות שתמיד מביאים בהקשרים האלה, עדיין הם מדברים כל הזמן על החשש הזה שאולי אני טועה. לפי התפיסה הזאת אין מקום לחשש כזה, אין בכלל בעיה, כי הרי מה שאני חושב זה בהגדרה נכון. איך אתה בכלל, מה יש לחשוש פה, אולי אני טועה? מה זה אולי זה מסתפינה? אבל מה, משחק נימוסין?
אם
לא, אבל ההנחה היא שאני מבין. אני רק שוקל אחרת.
אני לא הייתי מבין את המשטר.
נו, אז זה אומר שיש טעות. אחרת ממה אתה חושש? מה הבעיה? אתה שוקל כך, הוא שוקל כך, אתה לא צודק פחות ממנו, הרי במשקל אין אמת. אז אם אתה יש לך משקלות כאלה ולא יש משקלות אחרים, מה הבעיה? נכון? זה מה שאני אומר. מה זה מוכיח? זה מוכיח שזה לא נכון שהקריטריון הוא רק האמת. יש גם חובה ללכת על פי מה שאתה חושב, ולכן הוא פוסק כמו שהוא חושב. למרות שהוא חולק על גדולי הפוסקים לפעמים, הוא אומר, אוקיי, אבל זה מה שנראה לי, וזה מה שאני צריך לעשות. נפתח בדורו כשמואל בדורו, זה בעצם המשמעות של המושג הזה. נפתח בדורו כשמואל בדורו, פירושה של דבר, לא בגלל שיפתח צודק לא פחות משמואל. להפך, אחרת לא בזה שום חידוש. כל החידוש הוא שלמרות שיפתח קטן משמואל, אבל אם זה מה שנראה לו, זה מה שהוא צריך לעשות. אין לו את שמואל עכשיו פה, וגם אם היה לו, אם הוא לא היה מבין ולא היה משכנע אותו, עדיין הוא לא היה חייב אולי לשמוע לו. כן, אז יש בעצם שקלול של שני גורמים שמוליכים להלכה. המשקל, הגורם האחד הוא מהי האמת ההלכתית, והגורם השני זה מה אני חושב. עכשיו, אם אני ברחי, אז מה שאני חושב, גם אם הוא טעות, גם אם יש לי אינדיקציות חיצוניות לזה שהוא טעות, כגון שרבי מאיר הגאון הגדול אומר אחרת, וסכן סביר להניח שאני זה שטועה ולא הוא, אבל כיוון שאני ברחי, יש לי לגיטימציה לנהוג כפי מה שאני מבין. למרות שזו טעות, אבל זו טעות בשיקול הדעת, זו טעות לגיטימית. זו לא טעות לא לגיטימית. ואז אנחנו רואים בעצם שיש פה באמת שקלול של שני ערכים. דוגמה לעניין הזה, דוגמה... אני אתן אולי דוגמה מושאלת, יש בדרשות הרן, כשהוא מדבר על לא תסור. אז הוא אומר, אנחנו מחייבים זקן ממרא לשמוע על הסנהדרין. עכשיו, זקן ממרא זה מישהו שהגיע להוראה, ברחי בשפה שלנו. אז שואל בעל דרשות הרן, אנחנו יודעים שכל עבירה מזיקה באיזשהו מובן לאדם. יש כאלה שרצו להגיד אפילו ממש פיזית, אבל נגיד רוחנית. מזיקה לו באיזשהו מובן. עכשיו אנחנו... להזיק לא לאדם, אלא למישהו אחר. הוא מניח שזה לאדם עצמו, נדמה לי, עד כמה שאני זוכר לפחות. בכל מקרה, הוא אומר, איך זה יכול להיות שבשם הכפיפות לסמכות של הסנהדרין, אנחנו מכריחים בן אדם להזיק לעצמו. מכריחים בן אדם להקשיב לסנהדרין, לשמוע את מה שהם... מחייבים אותו לקבל את מה שהם אומרים, כשהוא הגיע להוראה, הוא לא פחות חכם מהם. והוא יודע שהם טועים, הוא בטוח שהם טועים. איך אפשר לחייב מישהו לעשות משהו שמזיק לעצמו? ואז הוא אומר שלא... מה? לא שומע.
הוא
לא משנה להזיק לאחרים. הוא עדיין חושב שזה להזיק לאחרים, זה לא חשוב. אני כרגע לא זוכר את השאלה שלו בדיוק, אבל זה לא משנה, להזיק לאחרים זה אותו דבר. איך מחייבים אותו לא להורות לאחרים כשהוא בעצם מונע מהם נזק? אותו... לא, בפרסיה, זה עוד שאלה. טוב, לא משנה. יש כמה סיטואציות שבהם אפשר לשאול את העניין הזה. בכל מקרה, אז הוא אומר שם שזה שהוא לא ישמע בכל הסנהדרין, זה גם עבירה, יש לו תסור. זה גם יזיק לו. אז אם אנחנו נאפשר לו לעשות את מה שהוא מבין, הוא לא ייפטר מהנזק, כי יהיה לו את הנזק שנובע מזה שהוא עבר על לא תסור. טוב, עזבו רגע את מונחי הנזקים, אבל מה זה בעצם אומר מאחורי הדברים? מה זה אומר מאחורי הדברים? שלפעמים אנחנו אומרים לבן אדם, אל תנהג באופן שהוא נכון על פי ההלכה, בגלל איזשהם שיקולים אחרים, כגון סמכות הסנהדרין. וזה מאוד חשוב לשמור עליה, גם אם היא טועה, אפילו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. זה... מה?
נו, אבל...
לא, לא הבנתי.
אנחנו הרי אומרים לו, אילולא אותו ערך של נזק לסנהדרין, אנחנו היינו אומרים לו, תעשה את מה שאתה חושב, כדי שלא תזיק אחרים. כלומר, תעשה בניגוד למה שאנחנו חושבים שזה הלכה,
לא, מי אמר? אולי אנחנו היינו אומרים לו לא, מה זה אנחנו היינו אומרים לו? אולי היה שואל אותנו, כי אין לנו סמכות.
האם מכירים בזה שהוא עושה משהו בשם אותו נזק שהוא היה
בו
לעצמו? כלומר,
הנזק
שהוא
בו לעצמו
הוא דבר שהוא...
אתה אומר שעצם השאלה של הר"ן כבר בעצם מניחה מידה של לגיטימציה לטעות. שאני חושב אחרת ממנו, ובכל זאת ההנחה שלי שהוא היה צריך לעשות את מה שהוא חושב לולי הפגיעה בסמכות הסנהדרין. מכינם. מה, אני מביא את זה כדוגמה לזה שלפעמים ההכרעה ההלכתית לא נובעת מהשאלה מהי האמת, כי אותו זקן בעצם חושב שהאמת היא מה שהוא חושב, והוא יותר חכם מהסנהדרין בעיניו, זאת אומרת לא פחות חכם לפחות, הוא משוכנע שזה נכון, ובכל זאת אנחנו אומרים לו אל תעשה את זה. למה? בגלל איזשהו שיקול צדדי. זה דוגמה למצב שבו ההכרעה ההלכתית היא לא בהכרח האמת ההלכתית. ההכרעה ההלכתית היא האמת ההלכתית פלוס שיקולים נוספים. מה?
מה שהסנהדרין קובע?
לא בהכרח. לא בהכרח, מה זאת אומרת? הנה, הזקן הממראה הוא למשל חושב שהם טועים, מה זאת אומרת?
לא, אבל לאחרים, לגבי אחרים, בוודאי הוא לא יותר טוב מהסנהדרין.
אבל אני שואל אותו, לא את האחרים. אם אתה היית אומר לי, תשמע לסנהדרין, לא לזקן. בסדר, הבנתי, אבל אתה אומר לזקן, אל תורה לפלוני. למה? זאת האמת, הוא רוצה למנוע ממנו נזק. מה זאת אומרת? אבל הוא חושב שהאמת היא לא כזאת, אז מה?
אז לכן אלוקים הוא סיבה שבמיוחד שהוא לא יצא. אז אם היינו אומרים, זה הפסיקת הלכה,
אם אתה תופס, אתה יכול לתפוס שהסנהדרין רק מגלים את האמת, ובעצם ברגע שאתה חולק על הסנהדרין אתה פשוט טועה. אבל זה בדיוק מה שהר"ן אומר לא נכון. לכן הבאתי את הר"ן, לא הבאתי את הקושיה הזאת מעצמי. הר"ן בדיוק זה מה שהוא אומר, לא נכון. האמירה הזאת לא אומרת אתה בהכרח טועה כי אתה חולק על הסנהדרין. לא, גם לא. לא, גם לא, כי אם זה רק מסתבר שהוא טועה, לא היה צריך את השיקול הנוסף של הר"ן. היה צריך להגיד לו, תשמע, סביר להניח שאתה טועה, כי הסנהדרין צודקים, זה הכל. לא, לא זה הטיעון של הר"ן. הטיעון של הר"ן הוא שאתה צריך לעשות את מה שהסנהדרין חושבים, למרות שיכול להיות שאתה צודק שאתה טועה. למה? בגלל שלשמוע על הסנהדרין זה גם ערך, לא רק בלחלל שבת או הוויכוח שיש לך עם הסנהדרין, שזה עניין אחד. יש גם הסמכות של הסנהדרין, היא עצמה ערך הלכתי, גם אם הם טועים. אפילו עצמו על שום ימין.
אבל מה
מה שהר"ן אומר, למה הוא נצרך? כיוון שהר"ן תופס בדיוק את הנקודה שאמרתי קודם, שלא בטוח בכלל שהאמת נמצאת את כל הסנהדרין. מה, אנחנו לא מציב פער אליהם דבר של ציבור?
בטח, אבל
אתה אני בכלל לא בטוח, תלוי מי זה הזקן הזה. מה זאת אומרת? רבי עקיבא היה גדול הדור ולא היה בסנהדרין. מה? הוא עיבר שנים בחוץ לארץ, כי לא הניח כמותו בארץ ישראל. הוא לא היה בסנהדרין. הרי הוא אומר שהוא בסוף מסכת מכות, כן? רבי טרפון ורבי עקיבא, אילו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם מעולם. הם לא היו בסנהדרין, הוא היה בן גרים. זה לא יכול להיות בכלל. לא. אל תגלו לאף אחד, אבל אסור. טוב. אז בעצם הערך של האוטונומיה הוא ערך שנוטל חלק בהכרעה הלכתית, לא רק החתירה לאמת עצמה. הפוסק עצמו כמובן צריך לשאוף להגיע הכי קרוב לאמת שהוא יכול, אבל מה שהוא מבין זאת האמת מבחינתו. ואם יבוא מישהו ויגיד אני חכם יותר גדול ולכן דע לך שהאמת כנראה איתי, ויכול להיות שהוא צודק בזה, זה לא משנה. אם אני חושב אחרת, אני צריך לעשות כמו שאני חושב, אם הגעתי להוראה. בגלל שהערך של האוטונומיה לא נופל מהערך של האמת. וזה מה שכותב המהר"ל הידוע בנתיב התורה פרק ט"ו, כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת ולא יפסוק הדין לאמיתו שתהיה ההוראה לפי האמת, מכל מקום אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד, וכאשר תבונתו וחוכמתו תטעה אותו, אם כל זה הוא אהוב אל השם יתברך כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מן שכלו, ואין לדיין רק מה שעיניו רואות, והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד ולא ידע טעם הדבר כלל שהולך כמו עיוור בדרך. זאת אומרת, המהר"ל בעצם אומר שאדם שפוסק לפי סברתו מתוך הסוגיות, לפי מה שהוא מבין, אפילו אם הוא טועה, אהוב בעיני הקדוש ברוך הוא יותר ממי שפוסק מתוך ספרי פסקים, אפילו אם הוא צודק. אתם שומעים? זאת אומרת, עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא מישהו שמחלל שבת, איסור סקילה. למה? כי הוא חושב שכך נכון לעשות בשבת, מאשר מישהו שנזהר כי כתוב בשמירת שבת כלחתה או במשנה ברורה שאסור לעשות את זה, למרות שהוא לא מבין את זה, הוא לא מסכים עם זה, הוא לא מבין את הטעם שלהם, אבל הוא נזהר כדי לא לחלל שבת. אומר המהר"ל, הראשון עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא יותר. זהו, זה ברור, זאת הסתייגות שוודאי צריך להכניס פה, הוא לא כותב, אבל זה ברור שזה הוא מתכוון. אז ברור שהוא מדבר על מישהו שהוא ברחי. במילים אחרות, אל תהיה ירא הוראה. אם זה מה שאתה חושב, ואם אתה ברחי, אז אתה בעצם חייב לפסוק כמו שאתה מבין, מה שהשכל שלך אומר, זה מה שקדוש ברוך הוא מצפה ממך. זה בדיוק ערך האוטונומיה. ולא בגלל שאתה יותר גדול מהמשנה ברורה. לא, אתה לא צריך להיות יותר גדול מהמשנה ברורה. יכול שהמשנה ברורה יותר גדול ויותר סביר שהוא צודק. ועדיין, הקדוש ברוך הוא מצפה ממך שתנהג כמו מה שאתה מבין. לא בגלל ערך האמת, כי אם ערך האמת היה משחק לבד, היית צריך לעשות את מה שהמשנה ברורה אומר. אלא בגלל שבנוסף לערך האמת יש גם את הערך של האוטונומיה. שאתה צריך לעשות את מה שאתה חושב שהוא נכון. לנהוג כפי מה שאתה מבין. זה מה שנקרא לעשות כשמה איתה לי בדהילכתה. אתה צריך בסופו של דבר ללמוד את הסוגיה, להגיע איתה לאיזושהי מסקנה, ואת המסקנה הזאת לבצע. ולא כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, לומדים את הסוגיה בעיון, שם אנחנו אומרים את מה שאנחנו רוצים, סברות כאלה, סברות אחרות, חולקים על הרמב״ם, על הרשב״ם ועל כולם, מי שאנחנו רק רוצים, ואחרי זה לומדים הלכה, אז קוראים את המשנה ברורה ומיישמים את מה שכתוב שם. זה לא נקרא לעשות כשמה איתה לי בדרך. עשו כשמה איתה לי בדרך, אתה פירושו ללמוד את הסוגיה בעיון, להגיע למסקנה עם כל הסברות שאמרנו בעיון, להגיע בסופו של דבר למסקנה, מה המסקנה שלנו בסוגיה, ואת זה לעשות. גם אם זה נגד המשנה ברורה. מי שבר אחי. אז עכשיו השאלה, זה דיברנו כבר, הזכרתי את הכסף משנה הזה ששואל, הרי על הרמב״ם בתחילת הלכות מאמרים, שהרמב״ם אומר, שכל בית דין בכל דור לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין בשביל לחלוק על בתי דין קודמים בדיני דאורייתא, רק בדיני דרבנן יש כלל שצריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אז שואל הכסף משנה, אז למה אנחנו לא חולקים על המוראים, או המוראים לא חלקו על תנאים? זאת אומרת, כי קיבלו על עצמם, זה הכל, זה רק שאלה של פורמלית, זה במקום שקיבלנו על עצמנו, בסדר. אבל בתוך התחום שנכנס למסגרת שקיבלנו על עצמנו, לא צריך לחשוש מזה שמישהו חכם יותר גדול. אם יש לי עמדה ברורה בעניין הזה, ואם אני ברכי, מה שמצופה ממני זה לעשות את מה שאני חושב.
למה קיבלנו על עצמנו?
אה? עכשיו הטענה, נדמה לי שהטענה של קיבלנו על עצמנו, היא בעצם טענה שאומרת, ביחס לתנאים אנחנו כבר לא ברכי. זה כמו גדר שלא ברכי. מישהו שלא ברכי אין לו זכות לפעול באופן אוטונומי כמו שהוא מבין, נכון? הטענה שאם אתה הולך נגד תנאים אתה לא ברכי.
אז פה אתה... זה כבר... אתה יכול להגיד על כל דבר, אני לא ברכי.
אתה יכול להגיד על מה שאתה רוצה, בסדר, אבל אני
מנסה...
בסדר, אבל זה בדיוק הנקודה. אני חושב שבדיוק צריך להיות מודע לזה שיש תחום שביחס אליו אתה לא ברכי, ויש תחום שביחס אליו אתה כן ברכי. מי שמודע להבחנה הזאת, איפה הוא שם את הקו, לא יודע, כל אחד ישים את הקו איפה שהוא מבין. אבל צריך לדעת שיש קו כזה, יש תחום כזה ויש תחום כזה. ואז זה שקיבלנו על עצמנו, נדמה לי באמת, אני חושב שאפשר להבין את זה סתם כדבר פורמלי בלבד. ככה בדרך כלל קוראים את הכסף משנה הזה. באמת, אין החינם, אפשר לחלוק על מי שאתה רק רוצה. רק קיבלנו על עצמנו. אבל אני חושב שבאמת כתוב שם לא, זה לא לגמרי פורמלי. זאת אומרת, יש פה באמת משהו מהותי מאחורי זה, וזה בדיוק אותו דבר כמו מישהו שהוא לא ברכי. אז יש ברמה מסוימת שאתה אומר, במגרש הזה אני לא משחק.
מי בעצמכות
אתה.
לא,
לא, זה כרגע בדיון שלנו. התנאים והמוראים וכו', זה החלטה של חכמי אותו דור, או אותם דורות, שהחליטו שמכאן והלאה אנחנו כבר לא בני אחי, לא חולקים על דורות קודמים שקדמו לנו. סוף הגאונים, סוף המוראים, סוף התנאים, לא משנה, דורות ההם החליטו ככה. אבל עכשיו סתם, כשבן אדם שואל את עצמו, האם אני ברכי או לא ברכי? שענה לעצמו, כמו שהוא מבין, לא יודע, מה... אחד הקריטריונים האפשריים לעניין הזה, זה כתבתי במישרים א', שם דיברתי קצת על העניין הזה של האוטונומיה, על החובה לפסוק באופן אוטונומי. אז אחד הקריטריונים הוא, נדמה לי לפחות, זה מישהו שחוזר לסוגיה אחרי זמן, שעבר כבר זמן,
ומסקנתו בסוגיה היא אותה מסקנה שהייתה לו פעם קודמת. לא בסוגיה אחת, אלא הוא כבר רואה שזו תופעה. זאת אומרת שדברים לא משתנים בצורה דרמטית כשאתה חוזר עוד פעם לאותן סוגיות. מה זה אומר? זה בעצם אומר שאתה כבר, כן, אתה לא משה רבנו, אבל אתה כבר זושה. זאת אומרת, אתה כבר אתה. זה הכל, זה מה שנדרש ממך. אתה לא צריך להיות משה רבנו. אתה יכול להיות יותר קטן ממשה רבנו, אבל אתה צריך להיות אתה בשביל לפסוק. זאת אומרת, אתה צריך כבר להוציא לפועל את היכולות שלך וצורת החשיבה שלך. אם זה כבר יצא לפועל וזה כבר משחק, מתפקד בצורה טובה, אתה יכול לפסוק כמו שאתה מבין. זה נקרא ברכי. בסדר, אני אומר, ברור, הרבה פעמים, מה לא, המוראים ותנאים לא חזרו בהם מכל מיני דברים, ודאי שכן, זה רק לשבחם. אני רק אומר שאתה רואה שהמהלך הכללי הוא כזה, זה שיש מקומות פה ושם שאתה חוזר בך, בסדר, לא קורה שם דבר. אבל יש, אני חושב שאני לפחות זוכר על עצמי, הרבה מאוד שלבים שבו הייתי בסוגיה, הגעתי למסקנה, הייתה נראית לי ממש ברורה. אחרי שנתיים חזרתי לאותה סוגיה, לא הבנתי למה בכלל זה היה נראה לי כל כך ברור, זה ממש לא. ממש ההפך. וזה קרה לי בלא מעט סוגיות. אז המסקנה שמתבקשת ממצב כזה שאני כנראה עדיין לא מגובש. ברגע שזה כבר בדרך כלל לא קורה, גם אם לפעמים כן. אבל אם בדרך כלל זה לא קורה, זה אומר שאני כבר מגובש. זאת אומרת, שיקול הדעת שלי הוא באמת שיקול הדעת שלי. ועדיין, כמובן, אדם יכול לחזור בו מדי פעם. זה לא קרה, יש שום דבר, לא עוד פעם גדול. להפך, צריך לדעת גם לחזור בך מדי פעם. אבל המהלך הכללי כן נותן לך איזושהי אינדיקציה. אין פה קו חד, אני לא... יש ערך לעשות את מה שאתה חושב, ערך של אוטונומיה, הוא גם אחד הערכים ההלכתיים. מה זה למה? מה יש לשאול על ערכים למה? אתה שואף להגיע לאמת, אתה צריך גם לשאוף להגיע לאוטונומיה. נכון, אז לכן הוא יותר קולע לאמת ממך, אבל את ערך האוטונומיה אתה עדיין צריך לשמר. לך זה חשוב מה אתה חושב. לא, שהמטרה היא לא, המטרה של ההלכה זה לא רק לעשות את מה שאמיתי, אלא יש מטרה, מה שקוראים היום, להיות רציונלי. רציונלי פירושו לעשות את מה שאתה, אחרי שיקול הדעת שלך, להגיע למסקנה מה נכון ואת זה לבצע. הערך של תורה, כן, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, דיברתי, הזכרתי זה פעם, אני חושב פה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז זה משפט שסותר את עצמו, כן? גדול תלמוד כי הוא מביא לידי מעשינו. אז המעשה הוא המטרה והתלמוד הוא האמצעי, אז באיזה מובן גדול תלמוד, בגלל שהוא אמצעי להגיע למעשה, לכן הוא גדול. אז המעשה הוא הגדול, המעשה הוא המטרה והתלמוד הוא האמצעי. זאת אומרת, הקריאה שם צריכה להיות גדול, תלמוד שמביא לידי מעשה, זה מה שגדול. עכשיו, מה זה תלמוד שמביא לידי מעשה? תלמוד שמביא לידי מעשה זה בדיוק ערך האוטונומיה. זאת אומרת, אתה לומד את הסוגיה, המסקנה שלך מתוך התלמוד זה מה שאתה תעשה בפועל, לתרגם את אותן אידאות מופשטות שבהן אתה עושה כשאתה לומד למישור המעשי, זאת אומרת לעשות את זה עם הידיים והרגליים שלך. זה הקישור הזה בין איזשהו עולם מופשט לבין העולם המעשי, זה כל עניינה של התורה. עשו כשמיית עלי בדהילכתה, או גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זה החיבור בין העיונים המופשטים שאנחנו מדברים עליהם כשאנחנו לומדים סוגיה, וזה יכול להגיע לסברות לגמרי מופשטות לפעמים, והדבר הזה מתארגן למשהו מעשי. החיבור בין העולמות האלה, העולם העליון ההוא, לבין העולם הפרקטי שלנו, זאת המטרה פה. עכשיו, אם אתה, כשאתה לומד את העולם העליון, תלמד בצורה אחת, ומה שאתה עושה, אתה תעשה מה שכתוב במשנה ברורה, זה לא מחבר את עולם הרעיונות עם עולם המעשים. והערך של התורה זה לא רק ליישם את הרעיונות הנכונים, אלא שיהיה פה בכלל תהליך של יישום רעיונות. זאת אומרת שיהיה לך רעיונות למה זה נכון, וזה יביא אותך לעשות כך או לא לעשות כך. הקשר הזה בין העולם ההוא לבין עולם המעשה, זה תורף ההכרעה ההלכתית. ולכן זה לא פחות חשוב מאשר מה שאמיתי. פחות עוד פעם, למי שברכי.
אבל
סמיכה
זה לא אפשר להיות
ברכי? מה?
סמיכה.
מה זה סמיכה?
רב שסומך תמיד לא.
כן.
אפשר להתבטל, אבל עדיין נשתה.
לא, הסמיכה שהייתה פעם זה ברכי, הסמיכה שיש היום זה סתם קקמה.
אני לא מבחן, לא שומע אחד שאתה אמרו לי עכשיו מי הברכי. זה של הרב שלך שהוא
ברכי. בסדר, אם הוא יגיד לך שאתה ברכי, אז בסדר גורם.
לא, 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 לא
מי שיש לו רב ששמח אותו, אז הרב שלו יכול לקבוע שהוא ברח לי, כן? מי שאין לו, אז אין לו. זה נקרא ברחי, בשביל להורות הוראות לרבים, אז הרבים יחליטו אם הם מקבלים את הוראותיך או לא. בשביל להורות הוראות לעצמך, אתה יכול לקבוע אם אתה ברחי או לא. מה? אם אתה חושב על עצמך שאתה ברחי, נכון? אבל אין מה לעשות, אין מוצא אחר. מה? בסדר, אבל מי מחליט? מה זאת אומרת? מי מחליט שמישהו הגיע להוראה או לא הגיע להוראה? אם קהילה קיבלה על עצמה מישהו שהוא רב והוא מבין שהוא ראוי לזה, אז שיורה להם הוראות, הוא יכול להורות להם הוראות. לא חושב היום סתם בפועל. מה אתה יודע שכל רב היום בכל קהילה קיבל איזושהי סמיכה ממישהו?
אבל נגיד היום שיש את הקטע של איתן
הציבור חושב שכולם שווים, אבל היהודי ההוא שמורה את ההוראה נגד רב אברום שפירא לוקח בחשבון גם את העובדה שרב אברום שפירא אולי תלמיד חכם יותר גדול ממנו, ועדיין הוא חושב שהוא רוצה לחלוק עליו. לגיטימי. לא יודע, שיהיה לו אינדיקציות או מרבותיו או מעצמו, לא יודע, אין פה, אי אפשר לשים פה קו ברור, זה לא, אני לא יודע איך קובעים קריטריונים ברורים בעניין הזה. יש משהו שאיכשהו נולד באיזושהי צורה מסכום של הציבור, רבותיו, הוא עצמו, ברגע שיש לו איזושהי הכרה, אז הוא ראוי להוראה. כל אחד זה עובד במסלולים אחרים, אני לא חושב שיש פה איזשהם כללים ברורים. כל ראש ישיבה או כל רב של קהילה, אתה באמת חושבים שהוא קיבל איזשהו היתר הוראה ממישהו? ממש לא. זה לא עבד ככה. לא עובד ככה. המציאות עושה את שלה, זאת אומרת, הציבור, יש כאלה שיגידו לכם את זה רוח הקודש של הציבור, אני לא יודע בדיוק מה, אולי. אבל זה איזשהו שקלול של הרבה מאוד דברים. בסדר, וזה באמת, כיוון שזה כל כך אמורפי וכל כך לא חד משמעי, בהחלט זה פותח פתח לדברים בעייתיים. מה לעשות? אלה החיים. החיים הם לא גויאבה, כמו שנאמר שם. טוב, עכשיו לגבי הפסיקה האוטונומית, באמת זה מוליך אותנו לערך האוטונומיה, לגבי פסיקה אוטונומית, אז בהקשר הזה זה המאמר במישרים א', שאני כבר רק מפנה אתכם לקרוא אותו. אבל שם אני מביא כל מיני מקורות לעניין הזה, שבן אדם בעצם חייב לפסוק כפי מה שהוא עצמו מבין, ולא לשא פנים אפילו לתלמידי חכמים גדולים, ככה לפחות היה מקובל עד לפני כמה מאות שנים. אני לא יודע, היום השתלטה גישה קצת שונה, אבל עדיין צריך לקחת אותה בערבון מוגבל, נדמה לי. אבל מה שאני רוצה רק לסיום זה באמת לדבר על השלכה מעשית, הלכתית. אז נדבר על דין של לפני עיוור, כאשר יש מחלוקת בהלכה. זאת אומרת, יש פה את ראובן ושמעון, יש להם מחלוקת בהלכה. נגיד, חתיכת בשר כלשהי. זה חושב שזה חלב, זה חושב שזה שומן. השאלה היא מותר לי להאכיל אותו או מותר לו להאכיל אותי מצד דיני לפני עיוור. האם מותר לי להאכיל מישהו שהוא אסור לשיטתו ומותר לשיטתי, או ההפך, להאכיל אותו משהו שמותר לשיטתו ואסור לשיטתי? האם יש בזה לפני עיוור, האם זה אסור, האם זה מותר? זאת איזושהי בחינה של התפיסות השונות שהצגתי קודם לגבי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואני אחדד את זה עכשיו קצת יותר. בגמרא בסוכה דף י', הגמרא, מובאת שם מחלוקת המוראים לגבי סוכה שנויע מופלגים ממנה ארבעה טפחים. יש שם מחלוקת האם אפשר לשבת תחת הנויים האלה או לא. רב נחמן סובר שמותר לשבת תחת הנויים האלה, ורב חיסדא ורבא בר אבונה אוסרים. ואז קרה המקרה שרב חיסדא ורבא בר אבונה הגיעו לבית ריש גלותה, וכידוע הרב נחמן היה שם הממונה על העניינים אצל ריש גלותה, והוא הושיב אותם בסוכה שנויה המופלגים ממנה ארבעה. מה שלשיטתם היה אסור ולשיטתו מותר. והם ישבו שם. הריטב"א על המקום לומד מכאן שמי שמחזיק דבר מסוים להיתר, מותר לו להאכיל בדבר הזה מישהו אחר שחושב שהוא איסור. שומעים? אז אם אני אוכל שהדבר הזה הוא מותר, אז אני יכול להאכיל מישהו אחר בדבר הזה, למרות שהמישהו אחר הזה חושב שהחפץ הזה הוא חפץ של איסור. אבל הוא מביא גמרא בחולין מדף קופי יהודה א', הגמרא אומרת שם, חס ללזרי דאבא בר אבא דליספי לימיד דלא סבירה לי, לכאורה לעדיה נגד, אין? לא יכול להיות שיאכילו אותי דבר שאני לא סובר אותו, שאני חושב שהוא אסור. לכן הוא אומר שזה נכון, ההיתר הזה שאנחנו מוצאים בגמרא בסוכה הוא נכון רק במצב שהדבר ניכר לאדם האוכל, שהאדם יודע שהנויים פה מופלגים ארבעה, ואז אני אומר לו, שב בבקשה פה, זאת הסוכה שאני מציע לך, או זה המקום שאני מציע לך בסוכה. הוא רואה שהנויים מופלגים ארבעה טפחים מהסכך, שם מותר לי להאכיל אותו. אם אבל הוא לא יודע, הוא לא שם לב בכלל שיש איזה נויים למעלה, ואני סתם בסך הדעת אומר לו, לא בסך הדעת, אלא בסך הדעת שלו, אני אומר לו, שב בבקשה פה, זה אסור. זה הוא לומד מהגמרא בחולין. אז יש פה מצב קצת מוזר, כי זה לכאורה הופך את התמונה על פיה. כי אם באמת הוא רואה את זה, שיש פה נויים מופלגים ארבעה, אז זה לפני עיוור בכלל שייך פה, אז מה החידוש פה בכלל? בסדר, זה שהוא מחליט לשבת כאן, מה זה קשור אליי? אז הוא החליט לשבת שם, הרי הוא ראה שזה המצב, הוא יודע שזה המצב, אז שיחליט, אם הוא יושב שם, כנראה שהוא חושב שזה מותר, או שהוא עבריין, או מה שלא יהיה, אבל מה זה קשור אליי? הוא מכשיל את עצמו, הוא יכול להחליט לשבת או לא לשבת, הוא מחליט לשבת. נכון, אז פה באמת צריך לשים לב טוב. ניקח את הדוגמה שהגמרא מביאה בעבודה זרה, בסוגיה של לפני עיוור, להושיט כוס יין לנזיר. אז הגמרא שם אומרת, אם זה תרי עברי דנערה, אז יש איסור דאורייתא. אם זה חד עברי דנערה, אז אין איסור דאורייתא. אולי דרבנן שמסייע, אולי לא, אבל איסור דאורייתא אין. מה קורה בתרי עברי דנערה? זאת אומרת, יש פה כוס יין, נהר ונזיר. כן, כמו החידות האלה עם הכבשה והכרוב. כוס יין, נהר ונזיר. הנזיר לא יכול להגיע אל כוס היין כי הנהר מפריע לו. מה אני עושה? אני מושיט את ה... זה נהר כנראה במודחים ארץ ישראלי. אני מושיט לו את כוס היין הזאת, ואז הוא יכול לקחת אותה ולשתות. עכשיו הבחירה לא בידיו, לשתות או לא לשתות? הוא מחליט לשתות, אני רק הבאתי לו את הכוס, הוא עכשיו יכול לשתות, לעשות מה שהוא רוצה. אז למה זה נקרא לפני עיוור? אם זה תרי עברי דנערה, זה איסור לפני עיוור דאורייתא. צריך לזכור טוב, איסור לפני עיוור לא נאמר רק על מצב שהשני שוגג. זה לא נכון. השני מזיד גמור. אם בלעדיי הוא לא יכול היה לעשות את העבירה הזאת, אז אני עובר לפני עיוור, למרות שהוא יודע שזאת עבירה, והוא מזיד, והוא מחליט לעשות את העבירה. לא אני החלטתי, זה הוא החליט. זה נקרא לפני עיוור. אז אם ככה, יש חידוש בגמרא בסוכה, לפי הריטב"א. שלגבי דבר שראובן חושב שזה איסור, מותר לי להאכיל את ראובן את הדבר הזה, כל עוד הוא יודע. זאת אומרת, אם הוא שוגג אז אסור לי. אבל אם הוא מזיד אז מותר לי. בלפני עיוור רגיל גם אם הוא מזיד אסור. זאת יש בכל זאת הבדל בין המצב הזה לבין מצב של איסור על יבדקולה, איסור מוזכר. בסדר? אז עכשיו, אם זה כך, נחזור ונשאל את עצמנו מה זה אומר מבחינת הלגיטימציה של העמדות השונות. אז אם באמת התפיסה היא שהפלורליסטית, כל אחד והאיסור שלו, נתחיל עם המוניסטית, אם התפיסה היא מוניסטית, יש אמת אחת, ואני משוכנע שנויים מופלגים ארבעה, אין שום בעיה איתם. על פניו, למה שאני לא אשיב אותו? אני משיב אותו לעשות דבר יותר. זאת האמת, למיטב הערכתי, אני משיב אותו לעשות דבר יותר. אז מותר להכשיל.
אבל אז מותר לי להכשיל אפילו אם הוא שוגג. בסדר, אבל לא לפני עיוור. בגדרי לפני עיוור אין בעיה. שקר, אז אני אעשה את זה בשינוי. אני אשתוק. אני לא שב בבקשה פה.
לא, זה עניין של
רמאות. בסדר, אבל אני מדבר על גדרי לפני עיוור עכשיו, לא על גדרי לדבר שקר תרחק.
זה לא שעניינה של...
מה?
זה לא
שעניינה
של השינוי.
מה זה שווי ענף? אם אני מכשיל אותו בשווי ענף, שמי אמר שיש באמת הכשלה בזה?
לא,
אני חושב. בשווי ענף שמצידו שהוא צריך לשמור. אני אומר, בגדרי לפני עיוור אין לי מושג, יכול להיות שאני להגיד גם על שוויה שלא יהיה לפני עיוור. רק לך אסור מצדך שוויה נפשה, אבל לי להכשיל אותך בשוויה נפשה, אני לא יודע אם יש איסור. מי אמר שיש איסור? לא יודע. השאלה היא, מה הגדר של שוויה נפשה? השאלה מה הגדר של שוויה נפשה? זה הקצות, אמרי בן לב. טוב, לא, בוא נעזוב את זה כרגע. אז אם באמת התפיסה הייתה מוניסטית, יש אמת הלכתית אחת, לכאורה היה מותר להכשיל אפילו אם הוא שוגג מבחינת גדרי לפני עיוור, כי זאת האמת למיטב הערכתי. למיטב הערכתי אין שום בעיה לשבת שם, אז גמרנו, מה הבעיה? וזה שהוא חושב אחרת אז הוא טוען, אז מה אם הוא יעשה אחרת? זאת אולי תהיה טעות לגיטימית, אבל אני צריך לדאוג לטעויות שלו? מה פתאום? לעומת זאת, אם התפיסה היא פלורליסטית, אז מה, אני הרי לא צודק יותר ממנו, שנינו צודקים באותה מידה. אם הוא אוכל שזה אסור, אז מה אכפת שאני אוכל שזה מותר? היה צריך להיות אסור לי להכשיל אותו בשני המקרים. איך יכול להיות מצב, כמו שהריטב"א מתאר, שמותר לי להכשיל אותו אם הוא יודע, אבל בשוגג, אם הוא לא יודע, אסור לי להכשיל אותו? נדמה לי שזה רק אם אנחנו אומרים, כמו שאמרתי קודם, שמה? בעצם ישנה אמת הלכתית. אבל מצד שני, לא רק האמת קובעת את ההתנהגות שלי, אלא גם החובה לנהוג כמו שאני מבין, האוטונומיה. אז כיוון שישנה אמת הלכתית אחת, ומי שאומר לא ככה טועה, אז באופן בסיסי אני יכול להכשיל אותו באיסור. כמו המוניזם, נכון? אני יכול להכשיל אותו באיסור, כי אני למיטב הערכתי זה לא איסור. אז למה כשהוא שוגג אסור לי? בגלל שאני מכשיל אותו באוטונומיה, לא באמת ההלכתית. הוא לא עושה את מה שהוא חושב לנכון. וזה ההכשלה שאסורה. כי הוא לא רק צריך לעשות את מה שנכון. מה שנכון למיטב הבנתי זה שמותר לשבת מתחת לנועים כאלה. זה מה שנכון. אבל מבחינת מה צריך לעשות, לא רק מה שנכון קובע, אלא גם מה שאתה עצמך חושב. אז אם הוא עצמו מודע לזה, אז אני נתתי לו את זה מבחינת האמת, אין בעיה, אני לא השפלתי אותו באיסור, גם אם הוא עבריין במזיד, אין שום בעיה בזה. ומבחינת האפשרות שאפשרתי לו לעשות את מה שהוא חושב, ודאי אפשרתי לו, זאת אומרת הוא יודע מה המצב פה, אז אפשרתי לו לנהוג באופן אוטונומי, לכן את זה התירו. כמובן לנהוג באופן אוטונומי כשהדבר אסור לכולי אלמה, להכשיל מישהו באיסור שהוא אסור לכולי אלמה, אם הוא יודע, כמו שתת כוס יין לנזיר, זה לא שייך לעניין בכלל, זה פשוט לאפשר לו להיות עבריין. בסדר? אבל לאפשר לו לעשות משהו שמתוך הכרעתו האוטונומית הוא מחליט לעשות, למה זה לפני עיוור? הוא מחליט לעשות את זה ומותר לו, למרות שזאת לא האמת. כי מותר לו לנהוג באופן אוטונומי כמו שהוא מבין. אז על מילא, אני לא עברתי על לפני עיוור. אבל אם הוא לא יודע, אם הוא לא יודע, אז הוא לא עושה את מה שהוא חושב לנכון. אז הכשלתי אותו לא באיסור, איסור אין כאן, כי האמת היא איתי, כך אני פחות מבין. אבל הכשלתי אותו בזה שהוא לא נהג כמו שהוא מבין, הוא חייב לנהוג כמו שהוא מבין. ובזה הכשלתי אותו. אז על זה יש לפני עיוור. אגב, האחרונים דנים פה באמת האם הלפני עיוור הזה הוא דרבנן. היה לפני עיוור הזה של הריטב"א. ולמה? כי באמת יש פה לפני עיוור שונה קצת. זה לפני, אני עכשיו מתרגם את הכל כמובן לשפה שאני מציע. זאת אומרת, זה לפני עיוור שלא מכשיל בן אדם בעבירה. אלא מכשיל בן אדם בחובה לנהוג באופן אוטונומי, לנהוג כמו שאתה מבין. מה? ואם הוא לא ברח יכול להיות שלא יהיה איסור בכלל, אז פה מדובר על המוראים. כן? אם הוא לא יהיה ברח יכול להיות שאין איסור בכלל.
מה זה רגע אם הוא לא ברח אבל יש ברח
שעושה אבל... אז אפשר להתחיל לדון כבר.
אם הוא לא ברח סתם, זה בוודאי שזה משמעות. אם הוא סתם לא ברח וכולם מתירים...
אם אני צודק בהסבר הזה, אז כן. אם לכן אני, כן.
לא.
אה? הוא לא ברחי לקבוע שהוא ברחי, זה לא... בכל אופן, הנקודה שאני רוצה לחדד פה זה שהמצב הביניים הזה שמציג פה הריטב"א הוא אינדיקציה מאוד טובה לתמונה שאותה תיארתי קודם. כי תבינו, זה לא מוניזם ולא פלורליזם. המוניזם היה צריך להתיר הכשלה בכל מקרה. והפלורליזם היה צריך לאסור הכשלה, שימו לב, הפלורליזם פה יוצא לחומרה. הפלורליזם היה צריך לאסור הכשלה בשני המקרים. מצב שבו אנחנו מתירים הכשלה כשהוא יודע, ולא מתירים הכשלה כשהוא לא יודע, נדמה לי שממש מתבקש להסביר אותו כמו ש... כמו שהצעתי קודם, האינטרפלי הזה שבין האמת לבין האוטונומיה. וזה חידוש כמובן שיש גם לפני עיוור שמכשיל מישהו לא באיסור, אלא מכשיל מישהו בהתנהגות לא אוטונומית. ובאמת אחרונים אומרים, יכול להיות שזה רק ייצור דרבנן. לפני עיוור דרבנן.
מה יצור דרבנן? שלי יצור לא מותר.
שלי יצור לא מותר. האם מותר לי לתת לו את הדבר הזה לאכול?
כן.
גם על זה יש מחלוקת, אני כבר לא זוכר כרגע את הפרטים, אבל בחשבון יצא לי שהמחלוקת הזאת לא תעזור לי. זאת אומרת, שם אני יכול לדחות את שני הכיוונים. אני יכול לסדר את זה גם עם המוניזם וגם עם הפלורליזם. תעשה את זה בתור תרגיל אחרי זה, כי אני, זה צריך לעשות את החשבון. אבל פה אני חושב שזאת ראיה טובה. לכיוון הזה זאת ראיה טובה. יש ספר שנקרא לפני עיוור, באותה של בני תורה, אתם מכירים את זה? אז הוא דן שם בעניינים האלה, לא בהקשרים של אוטונומיות וזה, אלא הוא מביא את המקורות להכשיל מישהו בעבירות שלשיטתי הם עבירה ולשיטתו לא, או להפך. והוא מביא שם את כל המקורות, אתם יכולים להסתכל שם, אם תרצו. טוב.